פילפוליטיקה, עם ההיסטוריון והפרשן יעקב ריבלין ועורך הדין אבי בלום.
יום חמישי, אור ליום שישי, פרשת אמור. אבי, מה אומרים בשבוע כזה שהממשלה מותקפת מצד אחד על ידי יהדות התורה, מצד שני על ידי בן גביר? ככה הממשלות נופלות, לא?
אז אולי מה שצריך לומר להם, אל תגידו כלום, פשוט תשתקו. ואנחנו רואים שבש"ס עושים את זה, בדגל התורה עושים את זה, לא ניתן ציונים, אבל באגודת ישראל עושים את ההפך. שם מדברים, מאיימים, אולי זה ההוראות שהם קיבלו, תדע מה, אבל אולי נתחיל עם דבר תורה חסידים, אנחנו מדברים על אגודת ישראל. בפרשה הזאת, וראינו את ההפגנות היום בבני ברק, ואת התגובה החרדית המידתית והשותקת. אז בפרשה הזאת מדובר על קידוש השם, אבל השפת אמת אומר שהמינוח הוא ולא תחללו את שם קודשי. למה? כי קידוש השם, הוא אומר, זה מצווה שאין לה גבול. איך אתה עושה את זה? לא בפוזיטיב, שאתה רץ ואתה אומר, אני אפגין פה ויעשה איזה מצווה קנאית שם. אתה עושה את זה בבריחה מחילול השם, ולא תחללו את שם קודשי. אתה רוצה לקדש שם שמיים, תברח מחילול השם. זה המוטו.
אני שואל אותך, אבי, האם להחרים את לחם אנג'ל בגלל שיושב ראש הדירקטוריון שלהם מפגין נגד מרן רב גרשון אדלשטיין, זה דבר מחוצף לפני עצמו, זה קידוש השם או חילול השם, או ששם צעד טקטי שנועד להבהיר לכל החבר'ה שמפגינים נגדנו, תדעו, בסוף אתם תשלמו על זה.
אני חושב שזה צעד מתבקש. פריירים אנחנו לא אמורים לצאת. שאלה אם אנחנו באמת צריכים עכשיו לשים על סדר היום את העניין של חוק הגיוס, זו שאלה, נדבר על זה כאן גם עם יעקב מרגי, אבל עם מישהו שהוא מתפרנס, הרי מה, אומרים שאנחנו פרזיטים ולא נושאים בנטל, ואז מישהו שמתפרנס מהציבור החרדי בא ומפגין נגדנו, אז זו תגובה טבעית, מה יש? גם לנו מותר להביע את דעתנו. אני דיברתי כמובן על הקולות של אלה שמנסים להסיט את השיח לכיוון העניין הזה של הגיוס, זה קולות שבאים בעיקר מהמחנה השני, אבל יש כאלה שעוזרים להם מתוך הציבור שלנו.
תראה, אני מסכים איתך שעוזרים להם, אבל בסך הכל בוא נסתכל גם מהצד, מהזווית האגודאית. בוא, אנחנו, איך אומרים, צריך לחפש כף זכות.
לא, אמרתי אגודאית, כן.
כן, אבל תראה, יש לנו ניסיון מר עם נתניהו בכל מה שקשור לחוק הגיוס. הוא עבד עלינו, אם אפשר לומר ככה במרכאות, ב-2012, שהוא הבטיח ולא קיים. הוא העביר את חוק לפיד בנט שהוא היה ב-2013. החוק הנורמלי היחיד שהוא העביר זה היה ב-2017, חוק הגיוס לאגודת ישראל שנפסל בבגץ. מאז הוא פשוט מורח אותנו בעקביות. אתה זוכר את כל הסיפורים עם ליברמן? הרבנים באגודת ישראל אומרים, רגע, אם זה בן אדם שאי אפשר לסמוך עליו, ותראה מה עוד אי אפשר לסמוך עליו. אתה זוכר בשעתו את מתווה בלז שהוא בוטל ברגע האחרון לבקשת דגל התורה? מה הבטיחו לו בלזאים? הבטיחו להם שתקום ממשלה חדשה והם יקבלו. כעת הם אומרים לי, אני פרסמתי
שגם מה שבנט הסכים לתת לא מוכנים לתת.
לא מוכנים לתת. הם אומרים שאין אמון. אבי, אתה מכיר את זה. כל שותפות בנויה על אמון.
יכול להיות שגם את האצבע כאן אפשר להפנות לחברים שלהם מהגודה והחברים משס, אבל זה עניין לנושא נפרד. אני רוצה לומר לך מה התחושה שלי לפחות בעניין של הזעקה של החבר'ה הגודאים, ואני לא מזלזל במה שאמרת. נראה לי שהם קצת כועסים על עצמם. זאת אומרת, יכול להיות שזה מה שהם מקבלים את המסרים מגדולי התורה. בסוף צריך לומר ביושר שמי שיזיק לנו לא היה לנתניהו ולא היה לוין. החבר'ה שלנו טעו בשיקול הדעת. במקום לעשות את מה שעשה בן גביר, מה שעשה דרי עצמו בעניין הזה של חוק דרי, להגיד השבוע הראשון של הממשלה מעבירים את חוק הגיוס עם פסקת התגברות או בלי פסקת התגברות, לפי ההצעה המשפטית שהיום מקבלים, מעבירים את זה מיד, כשעוד כולם על ידי הדלק של הניצחון, כשאין מפגינים ברחובות. זה תמיד גפני אמר, מה שאתה לא מעביר מיד, לא תעביר כבר. עדיף להעביר, הוא אמר, בשליש הראשון של הקדנציה, ועדיף ביום הראשון של הקדנציה. והם לא עשו את זה. אני מזכיר לך מתי כן עשו את זה, כשאריק שרון חזר אז להיות ראש ממשלה אחרי אהוד ברק, העבירו עוד לפני, אני חושב, השבעת הכנסת, עוד לפני, סליחה, השבעת הממשלה, את העניין הזה של הגיוס. גיוס וביטול הבחירה הישירה. מה שאתה צריך להעביר, תעביר מיד. ולכן הקה שלהם אמנם מופנה כלפי נתניהו, אבל בעצם מאשימים גם אותם כאן. זה
כן,
הסאבטקסט.
כן, עכשיו כשאנחנו שואלים אותם את זה, אז הם אומרים להגנתם שיריב לוין התעקש, הוא אמר למה אתם צריכים פסקת התגברות מיוחדת לחוק הגיוס, אני אעבר פסקת התגברות באופן כללי. זה טיעון, אבל אני אומר שלא מרמים אל את מי שרוצה שירמו אותו. כי מה שנוגע להם באמת, התיקים והתפקידים, אף אחד לא יצליח לרמות אותם. אתה זוכר את השביתת שבט הזאת שפורש עשה, שהוא לא קיבל את הסמכויות ותקציבים? הם פשוט רצו שירמו אותם. ולמה? רצו, כי כל אחד כבר ראה את המשרד מול עיניו, ראה את השולחן, ראה את הכיסאות, ראה את התקציב, ואומר, מה, אני עכשיו אלך לריב עם יריב לוין? בוא ניתן לו כמה חודשים. ועכשיו, כמו שאמרת, אנחנו משלמים את המחיר, ולא זה עם הצמדה וריבית דריבית.
פורוש, אגב, אני חושב היה זה שדרש לא להסכים למה שלוין מבקש, ולדרוש את חקיקת החוק עם פסקת ההתגברות בשבוע הראשון של הקואליציה, והדעה שלו לא התקבלה, יכול להיות בדיעבד שהוא צדק. היו הרבה תהפוכות בנושא הזה של חוק הגיוס, שלפעמים מתחנו עליו גם ביקורת. שהוא לא הלך על מתווים קודמים יותר, היום מזכירים אותם, בעניין הזה אני חושב שדעתו הייתה נכונה, לפחות בדיעבד, שוב זו חוכמת הבדיעבד, שאלה היא באמת לאן הולכים קדימה. נתניהו אומר, תחכו עם הסוגיה הזאת של חוק הגיוס. מה יהיה יעקב אבל בעוד 3 חודשים? האם יהיה קר יותר נוח לעברת חוק? כי בסוף הרי בגץ יהיה לפתחנו, נגיד שהוא יסכים לדחייה, אז ידחו את זה ב4 חודשים, ידחו את זה ב5 חודשים, איפה נעמוד בעוד 4-5 חודשים? מי יודע? אני אבל יודע. מה אתה מעריך?
אני יודע, אני לא צריך להעריך, אנחנו נעמוד בדיוק ברגע. אנחנו נעמוד בדיוק במקום שאנחנו נמצאים כעת. הרי המפגינים לא רוצים את הרפורמה, זה לא הבעיה שלהם ולא הגיוס, הם רוצים את הראש של נתניהו. ולכן הם כל הזמן יחפשו נושאים, ושים לב שהם הכניסו את הגיוס שעוד לא דיברו עליו, הרפורמה הוקפאה דה פקטו, זה אנחנו יודעים את זה, וממשיכים להפגין. הם רוצים לראות ראשים מתגלגלים ברחובות של נתניהו ושל החרדים. לכן תמיד נעמוד באותו מצב. אני אומר, איפכא מסתברא. אם ההמונים כבר נמצאים ברחובות בגלל הרפורמה, והם נגד הממשלה, אז אוקיי, נעביר גם את הגיוס, אז הם יפגינו עוד יותר, שיפגינו, קודם להביא 200 אלף, אז הם יספרו בעיתונים שלהם, שהם הביאו 300 אלף. בואו ננצל את זה, השקט לעולם לא יהיה פה במדינה. אני לא זוכר שקט ביחסי דתיים וחילונים, אפילו רגע אחד, אולי אבי אתה זוכר.
אני לא זוכר, אגב, הטיעון הזה שיסנאו אותנו, שונאים אותנו ממילא, ישבתי עם מישהו שהוא קשור להנהגת המחאה, הוא אמר לי, נצא לרחובות, אמרתי לו, אתה צריך להבין משהו, החרדים זה לא נתניהו, אנחנו לא חסידי לייקים ולא צריכים דעת קהל אוהדת, אנחנו במצב נתון ששונאים אותנו, ישנאו אותנו יותר, ישנאו אותנו פחות, אנחנו צריכים לחיות כאן, אבל הפעם זה שונה, כי יש תחושה שכל הזעם נגד הימין יופנה אלינו, אני מבין את אלה שאומרים שצריך לדחות, לשמחתנו זו לא הכרעה שלנו, אני חושב אבל, וזה מה שהיה בשיחה המאוד טעונה שהייתה בין פורוש לנתניהו, ששם נתניהו הרים את קולו, על פורוש שתמיד נחשב נאמן לו, שהטענה יותר מופנית בנושא התקציבי, כי בזה ביבי נתניהו יכל להעביר את 400 מיליון שהוא הבטיח, ואתה הזכרת גם את נושא בלז, וכאן הוא מתמהמה. עכשיו, מה הוא גורם בזה שהוא לא מכניס את זה לתקציב? הרי בסוף או שזה ייכנס או שזה לא. אבל גם אם זה ייכנס, זה היה תחת כותרות של קנייה לחרדים. אם היו שמים את זה בספר התקציב מלכתחילה, אז היה נושא הקדימה. הרי זה נושא שאפילו בנט הסכים עליו. אז למה? למען השם, לא לשים את זה מיידית. וכאן זו טענה חזקה מאוד. ביבי בעניין הזה גם מתגלח עלינו.
כן, אני רוצה להגיד משהו כללי על נתניהו, ואני חושב שהמזידים כדאי שירשמו אותו לעצמם, כי לפי הכלל הזה אין לך אף פעם קושיות על נתניהו, אתה מראש יודע מה הוא יעשה. נתניהו שורד 17 שנה בראשות הממשלה רק בגלל דבר אחד, הוא תמיד בורח מהכרעות קשות, הוא תמיד הולך ימינה, שמאלה, הוא לא מתנגש עם אובמה, הוא בורח הצידה, הוא עם עזה, הוא נותן לה לטפטף עלינו קסמים כבר 10 שנים, הוא לא מגיב בכוח, קוראה מה קרה לאהוד, אולמרט שלח למלחמות, לברק, וליצחק רבין, זיכרונו לברכה, הוא הבין שמי שעשה משהו אמיץ במדינה הזאת, תמיד גמר ברע. אז הוא לא עושה כלום. הוא לא נלחם בעזה, הוא לא מעביר את חוק הגיוס.
למרות שעם הרפורמה זו הייתה טעות, כי ברפורמה הוא באמת הלך
כיוון
אחר וחטף. או שלוין הוליך אותו.
לא, אבל זה בדיוק העניין. נתניהו הוא הולך עד שהוא מגיע לקיר. כשהוא מגיע לקיר, הוא בורח לצדדים. הוא חשב שלוין יעביר את זה תוך 3 חודשים, הלך איתו. ברגע שהוא הבין שלא, הוא הקפיא אותו, ועכשיו תראה איזה בעיה הוא עומד להיות. זה דבר שלא שמו לב אליו. מה קורה, אבי, אני שאל אותך, מה קורה עם השיחות מתפוצצות מחר בבית הנשיא? באופוזיציה תפוצץ אותם. מה נתניהו עושה? מעביר את הרפורמה וחוטף דוחות שליליים ממודיס וכל חברות האשראי? או שהוא מקפיא אותה מסיבה אחרת ואז הוא מתנגש?
וחוטף מהשותפים וחוטף מלווין. אני אומר שהוא ימצא את הדרך לא להעביר את הרפורמה. הוא לא יעביר את הרפורמה, ומה שאתה אמרת שהוא מתמהמה מהכרעות בסיטואציה הזאת, אני חושב שמה שהכי מפריע לו זה תפיסת הצד של הנשיא ביידן, ויש תחושה גם שחלק מהעימות שלו עם בן גביר, מה שהוא לא היה עושה אף פעם עם אחד השותפים האחרים שלו, שהוא תלוי בהם. וזה שהוא הולך מנגדו ראש בראש, זה יותר קריצה כלפי ביידן מאשר קריצה לתוך המחנה הישראלי. שים לב לרעיון שלו ל-CNN בתחילת שבוע. מה הוא אמר שם? הוא אמר, הנשיא ביידן הציע ללכת על מתווה בהסכמה בעניין המשפטי, ואנחנו הולכים באותו קו. הוא שם אמירה ברורה שלו, שהוא לא ילך כאן לתהליך בלי הסכמות. הוא אומר את זה כבר במשך כמה שבועות כמעט בצורה מפורשת, ואני מסכים איתך שהוא לא יחזור אחורה. גם אם זה יהיה במחיר התנגשות עם לוין, הוא יעדיף להקריב את לוין, ולא להקריב את הקשרים שלו עם העולם ואת הנושא הכלכלי, ואנחנו רואים אותו. דבר, שחוץ מאשר את יריב לוין, את שאר השותפים זה פחות מעניין, את החרדים זה פחות מעניין, את בן גביר זה פחות מעניין, את רוטמן אולי זה מעניין, אני לא בטוח שאת סמוטריץ' זה כל כך מעניין.
נכון, הזכרת את ביידן, אבל בן גביר מאמת אותו עם ביידן גם בנקודה הזאת, הרי ביידן לא רוצה פעולות תקיפות בעזה, הוא לא רוצה פעולות תקיפות נגד הטרור, הוא לוחץ על נתניהו, ובן גביר אתה מכיר אותו, הוא פחות מפחד מהחרדים מהאופוזיציה, כי הוא מטבעו נולד לאופוזיציה, לנו יש המון מה להפסיד. יש לו גם פתיל קצר.
למה זה לא של ביבי, אבל לפי הסקרים, גם לבן גביר יש מה להפסיד.
אז תראה מה הוא עושה לו, אתה שמת לב, זה משחק שחמט מתוחכם היה השבוע. נתניהו אמר, אני מנהל את הביטחון איך שאני רוצה, לא נוח לבן גביר שיעזוב. בן גביר אמר, רגע, אני לא עוזב, אני לא מפיל ממשלת ימין, אבל אני מפסיק להצביע בכנסת. אם אתה רוצה, אדוני ראש הממשלה, אתה תפוטר אותי. אז תראה איפה נמצאים עכשיו. אף אחד לא מתפטר, אף אחד לא מפוטר, אבל הכנסת לא מתפקדת. באיזשהו שלב זה יתפוצץ.
אגב, שים לב, מה שאני שומע מאחורי הקלעים, שהסיפור עם בן גביר הוא לא רק בנושא הביטחוני. הרי ביבי כביכול לא הזמין אותו לקבינט המדיני-ביטחוני, לא רק בינט, להתייעצות
המדיני-ביטחוני.
כי הוא אמר שהדליפו מהישיבה הקודמת. עכשיו, לבן גביר יש כמעט הוכחות, הרי הוא מחובר לאנשי התקשורת ברמות שאף פוליטיקה היום בישראל לא מחובר, כמו יאיר לפיד בתקופה היא של הקמת יש עתיד. והוא יש לו כמעט הוכחות בדוקות שהדלפות נגדו באו ישירות מכיוונו של ראש הממשלה. אז הוא בעצם אומר, אתה גם מדליף נגדי, ואחר כך עוד הופך אותי למדליפן, זה גרם לו להתפוצץ על ביבי גם ברמה האישית. וכמו שאתה אומר תמיד אצל ביבי, זה לא רק עניין של פוליטיקה, זה תמיד בסוף מגיע, בכל היחסים שלו עם צד שני, זה מגיע גם לרמה האישית, ראינו גם שאפילו עם דרי, זה מגיע לנקודה הזאת, שהוא הרגיש שבעניין הזה של להחזיר אותו לשולחן הממשלה, ביבי לא עוזר לו כפי שדרי נשכב למענו של נתניהו, בהרבה הרבה צמתים במהלך השנים האחרונות.
אמרת נקודה, הבלעת אותה בתוך הדברים, אני אדגיש אותה. אצל נתניהו רוב הבעיות שלו זה יחסי אנוש. אתה זוכר למה ליברמן נשבר ממחנה הימין והתחיל לעשות צרות לנתניהו כשהשר ביטחון? מה היה הסיפור?
הוא טען שהחקירות מגיעות מאיזשהו כיוון מסוים.
זה אחרי כן, אבל בשלה, זה נכון.
שהוא אפשר אז, בשעתו זה היה לבצלאל סמוטריץ', לנפתלי בנט, סליחה, להשתלח באיווט על בסיס שבועי בכל ישיבות הממשלה והקבינט. וביבי ישב מהצד ושתק, ואיווט התפוצץ. אני יושב איתך במטבחון מצומצם, מסכמים על המדיניות, ואתה מפקיר אותי ולא מגבה אותי. שמענו את זה אז מפורשות ממנו.
ועוד משהו, נתניהו עושה ביקורים במחנות צבא, נפגש עם הרמטכ"ל, ולא מדווח על זה לשר הביטחון, זה יריקה בפנים, ואיווט, הדבר האחרון שהוא שותק, זה יריקה בפנים, אבל פה התחיל כדור השלג.
כמו עם בני גנץ, אני משלים את דבריך שסיפר שכשהוא היה לו ניתוח בגב, הוא חטף ניתוח, והוא הלך לניתוח, וביבי התקשר לה לפני זה לברך אותו, ולוודא שהוא הולך להרדמה מלאה, כשהוא קם הוא מגלה על הסכמי אברהם.
כן.
אתה מבין? זה האיש. כן, אבל לכן אמרת, הוא מצליח לשרוד. הוא מגמד את כל מי שנמצא לידו. יעקב, אנחנו נצא לפרסומות, רק נגלה למאזינים מי יהיה איתנו אחר כך.
איתנו שר יעקב מרגי, שר הרווחה, אבל אני מבטיח לכם שלא נדבר איתו רק על ענייני רווחה. יש לנו כמה דברים נוקבים לשאול אותו בנושא הגיוס, בנושא יציבות הקואליציה. יישארו עמנו, עם מרגי זה תמיד מעניין.
פרסומות.